טוב. אנחנו בשיעורים הקודמים עסקנו בכיוון העקרוני של התנועה הציונית, של הציונות בכללותה. דיברנו על זה שהמטרה היא לא רק להקים מדינה, אלא להעמיד מחדש את הלאומיות בעם ישראל. הרגש הלאומי, הגאווה הלאומית, אפילו כפי שמתבטא הרב קוק, הקנאה הלאומית. הדברים האלה הם צד חשוב מאוד של האישיות שלנו, צד חשוב מאוד של המבנה של עם ישראל, כדי שיהיה אפשר להתקדם בכל תהליך הגאולה. זה חלק מהותי מעניין הגאולה. בלי זה אין עם. עם שהוא סתם קבוצה של אנשים ולא מחובר כיחידה אחת שיודע איך להכיר בעצמו, איך לפעול כיחידה יחד, כעם, הוא לא עם. הוא סתם קבוצה של יחידים שבמקרה הדביקו עליהם פתקה של עם. עם ישראל צריך ללמוד להיות עם מחדש, אחרי הגלות שחילק אותנו ושבר אותנו לבסיסים. זאת המגמה של התנועה הציונית. עכשיו, אני רוצה, אחרי שהזכרנו בשיעור הקודם, קצת מתולדותיו של הרצל, שהוא מייסד התנועה הציונית המאורגנת, אני רוצה קצת להיכנס לרקע ההיסטורי של העניין. למה חשוב להיכנס להיסטוריה? כיוון שיש כאן בלבול גדול. אנחנו באים, מסתכלים על התנועה הציונית ואומרים, מצד אחד, יופי, השיגו לנו מדינה, הקימו מדינה. רוב היהודים שעשו את העבודה בפועל, במעשה של הקמת המדינה, רוב האנשים שישבו בה' באייר תש"ח והצביעו, היו יהודים בלי כיפה על הראש. חלק בכלל לא שמרו תורה ומצוות, היו אפילו נגד שמירת תורה ומצוות באופן עקרוני. חלק ככה ככה, והיו יחד איתם עוד כמה יהודים. היה שם תלמיד חכם גדול שהזכרנו אותו כמה פעמים, הרב מימון, היו עוד יהודים רציניים מאוד. ואז אנחנו מתבלבלים. איך אנחנו מתייחסים ליהודים האלה? למה זה דומה? אם חס וחלילה יבוא מישהו, יעשה לנו טובה, יעזור לנו. ואז יבוא ויגידו לנו, תראו, אבל האדם הזה שעזר לכם, שאתם מרגישים עכשיו כל כך טוב כלפיו, הוא מהצד, מה הפרנסה שלו, הוא גנב. אוי, מה, אני לא רוצה להיות חבר של גנב. הוא אדם לא מוסרי, הוא אדם לא טוב. אז כך, כיוון שאנחנו יודעים ומאמינים וברור לנו שבאמת אדם, כדי להיות אדם טוב וישר ושלם, הוא צריך לקיים תורה ומצוות. אז יש לנו בעיה. היהודים האלה הקימו לנו מדינת ישראל, שזה כפי שאנחנו אמרנו, זה חלק מהותי מתהליך הגאולה. מצד שני, הם לא מקיימים תורה ומצוות. איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? יש על זה משל של הרב קוק זצ"ל. הרב קוק אומר, אנחנו צריכים לראות את הדוגמה של בניין בית המקדש. כשבאים לבנות את בית המקדש, אנחנו יודעים שבית המקדש קיים, זה מקום כזה קדוש שצריך הכנה גדולה כדי להיכנס אליו. אפילו לעלות להר הבית צריך הכנה גדולה מאוד. לכן רוב הרבנים היום, כמעט כל הרבנים הגדולים, אוסרים לעלות להר הבית. אחרי זה, גם אם אדם עבר את ההכנות של העלייה להר הבית, הוא רוצה להיכנס לבית המקדש, צריך עוד הכנות. אחר כך יש אזורים בבית המקדש, האזורים הפנימיים יותר, שגם לא מספיק הכנות, רק כהנים יכולים להיכנס. ויש אזורים עוד יותר פנימיים, עד שאנחנו מגיעים לרמה של קודש הקודשים, שמותר רק לכהן גדול להיכנס אחרי כל הסדר של יום כיפור. צריך לעשות את כל מה שכתוב שם, עם הכנות ועם קורבנות ועם סדר שלם של יום כיפור, פעם בשנה הוא נכנס לקודש הקודשים. זה פשוט. עכשיו אומר הרב קוק, אבל יש לי שאלה. כשבאים לבנות את בית המקדש, מה עושים? צריך לבנות, צריך לעשות קירות ובניין והכל. מי בונה את קודש הקודשים? מביאים כהן גדול כדי לבנות את קודש הקודשים? לא. א', הוא לא יכול לבנות לבד. ב', מי יודע אם הוא יודע בכלל לבנות? לא, אפשר ללמוד. אבל אי אפשר. מה עושים? לא. מביאים יהודים טובים ש... רגע, יש איתם בעיה. מביאים יהודים, אבל הם לא כהן גדול, הם לא עשו את כל הסדר. אומרים חז"ל, בונים בחול ואחר כך מקדישים. כשאנחנו בונים את בית המקדש, אז קודש הקודשים הוא עדיין לא קודש הקודשים. מביאים לשם פועלים, שהם יודעים את מלאכת הבנייה, לא ערבים, אבל מביאים שם יהודים שיודעים את מלאכת הבנייה, יש כאלה ברוך השם יהודים טובים, והם בונים את בית המקדש. אחר כך הם יוצאים, אומרים להם, חבר'ה, עכשיו תתפסו מרחק, תצאו לשטח שמותר לכם להיות, ואז בית הדין אומר, הנה, עכשיו המקום יהיה מקודש. כשאנחנו עושים דבר כזה, עד כאן דברי הרב קוק, תשימו לב, כשאנחנו עושים דבר כזה, לא כתוב בהלכה שצריך לבחור פועלים שהם יהיו צדיקים גדולים. יכול להיות שיהיו צדיקים גדולים, זה ודאי נחמד וטוב ונעים. אבל אנחנו רק יודעים, קודם כל, שהם צריכים להיות פועלים. צריכים להיות פועלים טובים, לא רוצים שבית המקדש אחר כך חלילה הקיר ייפול. כן, יונתן.
אבל נאמר שלא
צדיקים ולא כהנים
והם ישראלים, אבל יש להם
רק
שם, אבל אם נגיד, לא
עלינו,
הם
יהיו
כופרים, אז...
איפה כתוב בהלכה שיש בעיה עם זה?
לא, אני יוצא מנקודת הנחה שבית המקדש,
יש לנו אנשים יראי
שמיים.
אתה יוצא מנקודת הנחה שלא כתובה בהלכה.
אולי
אפשר לשאול
את השאלה אחרת, אם מסתכלים על המקדש,
בצלאל היה לא הבנאי, לא שהוא עשה את כל העבודה בידיים, אלא הוא היה המנהיג. הוא ידע, כן, הוא ידע לתכנן, הייתה לו חוכמה ודת ותבונה, אבל כל היהודים היו יכולים להשתתף בבניין המשכן, ולא מצאנו שיש תנאי כזה שהפועלים האלה שבונים את בית המקדש הם צריכים להיות יהודים צדיקים. ולפעמים, אלא מה? נעים מאוד, שנייה, נעים מאוד שיהיו יהודים צדיקים. ודאי שאם אנחנו נבחר, אז לכתחילה נחפש איזה יהודי, פועל בניין, צדיק, אני מכיר גם כאלה ברוך השם. טוב מאוד. אבל השאלה היא מי בוחר את פועלי הבניין. עוד רגע, יש פה שאלה? כן.
מה עם העניין לגבי תמימי
נפלאים? אמרנו שוב, מדובר לפני שהיה בית מקדש. היום אסור בכלל להיכנס לכל השטח של הר הבית. זה הדעה של הרבנים הראשיים של היום ובעבר. יש קצת רבנים שאומרים להיכנס להר הבית, אבל לא לשטח של בית המקדש. זה, נעבור את הבעיה הזאת כשנגיע. לא זאת השאלה של השיעור. אנחנו, אם אנחנו נתחיל לדון בענייני איך בונים את בית המקדש, אנחנו נגיע, יהיה לזה שיעור שלם. אם אנחנו הולכים לבחור פועלים לבנות את בית המקדש, ודאי שאנחנו, כמו שיונתן אמר, אנחנו נרצה לבחור יהודים שהם גם יהודים צדיקים. אבל המשל של הרב קוק, הבניין בית המקדש, מכוון לבניין המדינה, להקמת המדינה והקמת כל התנועה הציונית. ולפעמים פה זה לא אנחנו שבוחרים, אלא זה הקדוש ברוך הוא שבוחר. אנחנו לפני כמה שבועות הייתה פרשת מצורע. ההפטרה של פרשת מצורע מספרת סיפור מאוד מעניין. מספרת סיפור על ארבעה אנשים מצורעים. מה זה מצורע? אומרים לנו חז"ל, מצורע זה יהודי שחטא, הוא סיפר לשון הרע, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הביא עליו עונש רציני מאוד, והם היו בכלל מחוץ לעיר, והייתה מלחמה גדולה, והיה רעב גדול בעיר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה נס, שהאויב ברח, והשאיר את כל הרכוש שלו, ופתאום אנשים יצאו ובזזו את הרכוש, והיה אוכל, והיה שפע, והכל היה טוב. מי גילה את הדבר הזה לעם ישראל? דווקא המצורעים. כך מספר לנו את, כך מספר לנו ההפטרה, כן, הפסוקים מספר מלכים. כן, כך מתחילה ההפטרה. בארבעה אנשים היו מצורעים, זה סיפור על מצורעים. ומה קורה שהקדוש ברוך הוא בוחר להביא ישועה, להביא גאולה, להביא הצלה לעם ישראל, דווקא אנשים שאנחנו לא היינו בוחרים אותם, אנחנו היינו אומרים, מי צריך להביא הצלה כזאת לעם ישראל? צריכים צדיק, זה היה יש, לא יש שם כל כך הרבה צדיקים, אז שבמקרה יש צדיק שיצא החוצה ויגלה. זה זכות לצדיק. זה אנחנו היינו. הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה כך, ולפעמים עושה הפוך. אנחנו לא באים ואומרים, טוב, היהודי הזה הוא מצורע, עוף מפה. מה עשו למצורעים אחר כך? נתנו להם פרס, נתנו להם כל הכבוד. הנה, אתם הבאתם את הבשורה שהצילה את כל העיר. טוב, מבחינה הלכתית אתם עדיין מצורעים, אנחנו לא הופכים אתכם לתאורים. אם יהודי חס וחלילה מחלל שבת, אנחנו לא אומרים לו, שמע, הקמת את המדינה, סימן שזה טוב לחלל שבת. חס וחלילה. אנחנו משתדלים לדאוג שיהיה קיום שבת כמה שיותר, שמירת שבת כמה שיותר. אפילו את היהודי הזה, אם נוכל לשכנע אותו לשמור שבת, אם לא, אז אנחנו אומרים לו, תשמע, יש בך שני צדדים. בזה שאתה מחלל שבת, אנחנו לא מסכימים. אנחנו מתנגדים לזה לחלוטין. לדעתנו כל יהודי חייב לשמוע שבת. אבל בזה שאתה מקים מדינה, בזה אנחנו איתך ב100%. יותר מזה, אספר לכם עוד סיפור על הרב קוק. הרב קוק בזמנו היה יהודי מעניין מאוד בירושלים. קראו ליהודי הזה אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה היה מה שקוראים משוגע לדבר אחד. איזה דבר? פיתוח השפה העברית שכולם ידברו עברית. זה דבר טוב? כן. זה דבר טוב מאוד. אם רוצים עם חי, העם חי צריך לדבר בשפה חיה, ואנחנו חס וחלילה לא הולכים לדבר לא באנגלית, לא בצרפתית, לא ברוסית, לא בכל שפה אחרת. אנחנו מדברים עברית. זו השפה של עם ישראל. אז צריך להחיות את השפה. זה דבר מצוין. היו הרבה רבנים גדולים שהסכימו לדבר הזה. אבל מי שלקח את המפעל הזה בידיים שלו והתחיל לעשות אותו, היה יהודי שלא שמע מצוות, ואפילו התנגד לשמירת מצוות, ועשה לפעמים תקופה מסוימת אפילו צרות גדולות ליהודים בירושלים ששמעו מצוות, כי הוא היה עיתונאי. הוא היה כותב בעיתונים שלו כל מיני דברים לא נעימים על הישיבות, היה מנסה כמו העיתונאים היום לגלות סקנדלים ולפעמים להמציא סקנדלים גם במקום שאין סקנדלים, והוא היה מפיץ את הידיעות כביכול האלה בחוץ לארץ, וזה היה, זה הקשה מאוד על הישיבות בירושלים, שממילא היה להם קשה מבחינה כלכלית, והנה מפיצים עליהם כל מיני דיבות, אנשים לא יתרמו להם כספים, מאוד מאוד לא היו מרוצים מאליעזר בן יהודה בירושלים. אבל יותר מזה, אליעזר בן יהודה קם יום אחד ואמר, רבותיי, אנחנו יהודים חדשים, אנחנו עוזבים את כל ההיסטוריה שלנו, לא רוצים את ההיסטוריה שלנו, אנחנו מקימים עם חדש, עוזבים את כל העבר. יצא הרב קוק נגדו בקריאה גדולה, אומר, תשמע, אם הבן אדם המסכן הזה רוצה לעזוב את כל העבר, אז טוב, הוא מנתק את עצמו. אני קורא, כתב הרב קוק בספר איגרות הראייה, זה מובא בהתחלה, אני קורא לכל הצעירים בעם ישראל לקום ולהגיד, אנחנו רוצים את ההיסטוריה שלנו. אנחנו רוצים את האהבה שלנו. ההיסטוריה שלנו מתחילה מאברהם אבינו, מיציאת מצרים, ממעמד הר סיני, ודרך כל הדורות של עם ישראל, אנחנו ממשיכים את ההיסטוריה הזאת כשאנחנו באים להקים את ארץ ישראל מחדש ואת עם ישראל מחדש. אז רואים שהרב קוק אפילו יצא נגד אליעזר בן יהודה בצורה מאוד תקיפה. אז לכאורה, מה, הוא יעבוד יחד עם אליעזר בן יהודה בעברית? כן. בן יהודה היה כל הזמן שואל את הרב קוק שאלות. מאיפה הוא הוציא את העברית שלו? חיפש. חיפש במקורות. מקורות, מקורות זה לא, אין מקורות יהודיים חילוניים לפני יותר מ-100-200 שנה. יש מקורות יהודיים בתורה ובחזל ובספרי הראשונים והאחרונים. מי בארץ ישראל היה מומחה גדול מאוד, ידע בעל פה כמעט את כל הספרות היהודית? הרב קוק. אז אליעזר בן יהודה פנה פעם אחרי פעם לרב קוק ושאל אותו, איפה יש מילה כזאת? מה פירוש המילה הזאת? הרב קוק לא אמר לו, אתה חוטא, אתה פושע, הנה אני יצאתי נגדך בדברים האלה. הוא אמר לו, הוא ענה לו לכל השאלות שלו. בסבלנות ובשיתוף פעולה. הוא לא הפך אותו פתאום לבן אדם, הנה איזה יופי, אתה בן אדם טוב. אתה בן אדם שעושה עבודה טובה, רצויה. אני אעבוד איתך יחד בדברים הטובים. ואם אתה חס וחלילה עושה דברים לא טובים, או אומר דברים לא טובים, אז במקום שאני צריך לצאת נגדך, אני אצא נגדך. וצריך לדעת שבן יהודה מאוד מאוד העריך את הגישה הזאת. בן יהודה הזה שהיה כל כך נגד, בסוף ימיו הרב קוק כבר היה בירושלים. הוא היה נכנס לרב קוק באופן אישי ושואל אותו שאלות. יום אחד הוא נכנס לרב קוק, כך סיפר לנו הרב צבי יהודה זצ"ל, הוא נכנס לבית של הרב קוק, וזה היה, רצו יודע, מספר, זה היה דבר מאוד משונה. זו הייתה שעה, בן יהודה כנראה לא ידע, שעה שרב קוק למד עם חברותה, ותמיד לא נתנו לאנשים להיכנס. אבל באותו יום לא היה אף אחד בבית. אז אף אחד לא עצר אותו. הוא נכנס, נכנס עד הדל של הרב קוק. כיוון שהוא כבר הגיע, אז הרב קוק ענה לו לשאלות, כרגיל, בסבלנות. ואז הוא סיים את השאלות ועמד ללכת. הרב קוק מסתכל עליו ואומר לו, בן יהודה, אולי הגיע הזמן לשוב בתשובה. מישהו אחר היה אומר דבר כזה, לאליעזר בן יהודה, שהוא אנטי כזה, והוא כל השנים ידוע בתור אדם חילוני, ולא משתף פעולה עם כל מה שדתי. הוא היה אומר, מה, סליחה, אתה מדבר איתי? זה היה בנימוס, כן, אם הוא היה מדבר בנימוס. אבל הרב קוק אמר לו את זה. ולכן בן יהודה עצר במקום וחשב. ואחרי מחשבה, הוא ענה במילה אחת, אולי. ובאותו ערב, באופן פתאומי, הוא נפטר. רב צבי יהודה זצ"ל אמר, זה נקרא שיהודי נפטר מתוך הרהורי תשובה. זה לא חזרה בתשובה לפועל, במעשה, אבל זה שיהודי כזה, אחרי כל החיים שלו, שואלים אותו, אתה חוזר בתשובה, ואומר, אולי, אז הוא מתחיל לחשוב על זה ברצינות, הוא לא ענה על זה סתם בתור נימוס, הוא חשב על זה. אז בזכות הרב קוק והקשר שלו עם הרב קוק, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לפני פטירתו להרהר בחזרה בתשובה. לחשוב על חזרה בתשובה. אז אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה בתור דוגמה להתייחסות שלנו לכל התנועה הציונית. אנחנו צריכים גם, כפי שאומר הרב קוק, אנחנו צריכים גם לדעת מה העבר שלנו, מה ההיסטוריה שלנו. גם מה ההיסטוריה של התנועה הציונית. צריך להבין, התנועה הציונית לא קמה מאפס. התנועה הציונית יש לה הקדמות. יש הקדמה, יש מבוא, יש פתיחה, כל מיני דברים יש בספרים. הדברים האמיתיים שמתחילים את התהליך מתחילים לפני 200 שנה אצל אחד מגדולי ישראל. והוא היה הגאון מווילנה, הגר"א בקיצור. הגאון מווילנה אמר לתלמידים שלו, רבותיי, הגיע זמן הגאולה. מה פירוש הגיע זמן הגאולה? כולם למחוא כפיים, להגיד יופי, הדת, לא. הגיע זמן הגאולה, פירוש של דבר, שהגאון מווילנה אמר, תהיה גאולה בדרך טבעית. תהיה גאולה כמעה כמעה. ואנחנו נצטרך לעבוד קשה. אז אתם עכשיו תתחילו. תתחילו לבנות בארץ ישראל. תהיו צדיקים, תהיו גדולי תורה, תקפידו במצוות, אבל תקומו, תגייסו כסף, לא לסמוך על ניסים. תעלו לארץ ישראל, תתחילו לבנות, כדי שיוכלו לבוא יותר ויותר יהודים לארץ ישראל. כך צריך לעשות בתקופת הגאולה. וכך עשו התלמידים שלו. התחילו לעלות לארץ ישראל, והם עברו שם קשיים נוראים. היו מגפות ורעידות אדמה, ומתו אנשים. היו גדול התלמידים של הגאון מווילנה, שהיה בראש העלייה, כל המשפחה שלו נהרגה. לא, רבי חיים מוולוז'י נשאר בחוץ לארץ ותמך בהם. זה היה רבי ישראל משקלוב, שכתב ספר פאת השולחן על ההלכות הדריות בארץ. בהקדמה לפאת השולחן הוא מספר את כל היסורים שהוא עבר, זה משהו נוראי. ופעם אחרי פעם חשבו שבנו והכל נחרב. קמו ועשו מחדש. אחר כך המשיכו. התלמידים והבנים, הדור השני, קמו ובנו. בנו כל הזמן. אחד בנה בית, והשני גייס כסף ובנה כמה בתים. אחד בנה בית כנסת. אתם יודעים כמה שנים לקח? יש מה שנקרא בעיר העתיקה בירושלים, שהוא קשת, בית כנסת חורבת רבי יהודה החסיד. זה היה בית הכנסת הכי יפה בארץ ישראל, שהירדנים הרסו אותו, פוצצו אותו, בזמן מלחמת העצמאות. ובית הכנסת הזה היו צריכים להתרוצץ שנים על גבי שנים, כי השלטונות לא נתנו אישור. ומי שבנה אותו, שהיה אחד מהעליית תלמידי הגר"א, שהוא היה רץ לטורקיה. רץ, כן, הגיע לטורקיה, ולהוציא כסף לשוחד, ולא קיבל אישור. אחר כך עבר שלטון למצרים, הוא הלך למצרים. ושוב, התרוצץ והוציא שוחד, ואז הוא קיבל אישור. עכשיו צריך לגייס כסף לבניין. בסוף הערבים רצחו אותו. והבניין נמשך. לקח שנים על גבי שנים עד שבית הכנסת הזה נבנה. מה עושים? אומרים, די, אנחנו עייפים. לא. קם הבן שלו והלך לעבוד בחקלאות. משפחה גרה בירושלים, סוף סוף אפשר לנוח? לא, הבן אומר, אני אלך למוצא. מוצא הייתה אז מחוץ לעיר, רחוקה. שכר מערבים, לא היו אז יהודים במוצא. שכר מערבים חלקת אדמה, והתחיל לגדל ירקות. כך עבדו התלמידים של הגאון מווילנה. בינתיים, בחוץ לארץ, הרעיון של הגאולה התחיל להתפתח. התחילו לדבר על זה רבנים שונים במקומות שונים. התלמידים של הגאון מווילנה שנשארו בחוץ לארץ במקומות שלהם. באזורים אחרים היו רבנים, עוד רבנים גדולים שדיברו. כן, חלק מהשמות היו מאוד ידועים, הרב קלישר, הרב גוטמאחר. הם היו באזור אחר באירופה. היה רב אלקלאי שהיה רב ספרדי ביוגוסלביה, שם הייתה קהילה מה שנקראת ספרדית. הוא גם דיבר על זה. והעניין התחיל להתעורר. ואז התחילו לקום יהודים מכל מיני חוגים בעם ישראל להגיד, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל. בינתיים, אלה שיושבים בארץ ישראל מפתחים ובונים ומתקדמים, ואלה שבחוץ לארץ מתחילים להתעורר. כמה תנועה שקראו לה תנועת חיבת ציון, חובבי ציון. עכשיו, כאן קרה דבר מעניין. כל הזמן אלה שדיברו על ארץ ישראל היו רבנים גדולים, תלמידי חכמים, צדיקים. שקמה תנועת חיבת ציון, אז קרה דבר מעניין. קמו גם יהודים שהתרחקו מתורה ומצוות, היו באותה תקופה בחוץ לארץ, הרבה יהודים כבר שלא שמעו מצוות. אבל חלק מהם אמרו, אנחנו אמנם לא שומרים מצוות, אבל גם אנחנו רוצים להחיות את ארץ ישראל. גם אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל ולבנות. והיהודים האלה דווקא היו להם כישרונות מעשיים גדולים, וחלק מהם נהיו המנהלים של תנועת חובבי ציון. אז בתנועת חובבי ציון היו גם רבנים גדולים, הרבנים הגדולים ביותר באותו דור, היה, כולם ודאי שמעו על הנציב מוולוז'י, ראש ישיבת וולוז'ין הכי גדולה, הוא היה בתוך התנועה הזאת. היו רבנים אחרים גדולים מאוד, מגדולי הרבנים באותו זמן שהיו בתוך התנועה הזאת וממנהיגי התנועה הזאת. מצד שני, הם עבדו יחד עם יהודים שלא שמעו מצוות. לא אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים. דתיים לבד, חילוניים לבד. עבדו ממש יחד כדי לבנות את ארץ ישראל. כאן אנחנו מגיעים כמעט עד לציונות. אני רק רוצה לספר לכם סיפור שתבינו עד כמה הדברים כאן מסובכים. באותו זמן של חובבי ציון התחילו להקים יישובים חדשים בארץ ישראל. זה מה שנקרא תקופת העלייה הראשונה. פתח תקווה, ראשון לציון. היה יישוב קטן שקראו לו עד היום, ברוך השם, גדרה. מישהו סיפר לי שבוע שעבר, הוא הלך לשבת, עשו בפרשת בחוקותיי, שבת שעבר, שבת, לגבי הנושא של גוש קטיף. הוא הלך לדבר בבתי כנסת בגדרה. יש בתי כנסת בגדרה, ברוך השם, קהילה יפה. אבל אז כשהקימו את היישוב גדרה, האנשים שהקימו את היישוב היו שייכים לקבוצה מיוחדת שקראו לעצמם בילו. בית יעקב לכו ונלכה. על בילו כולם אומרים, אתם יודעים מה זה בילו? בילו זה החילוניים. למה? כי אנשי בילו היו סטודנטים באוניברסיטה. ובאמת, כך רוב היהודים חשבו. שאנשי בילו לא שומרים מצוות. עד כדי כך שבאו חלק מהיהודים מחוץ לארץ ואמרו, מה? בשביל זה אנחנו נותנים כסף? שיהודים יקימו יישוב בארץ ישראל ולא ישמרו שם שבת ולא ישמרו שם כשרות? לא רוצים. והנציב מוולוז'ין, שכפי שאמרתי, היה אחד ממנהיגי התנועה של חובבי ציון, מאוד התרגש מזה. הוא כותב במכתב, רק רגע, זה יהרוס לנו את כל הגיוס כספים. זה יהרוס את כל השם של התנועה. אולי צריך לעשות משהו. אז מה הוא עשה? הוא שלח שליח שהוא שמח עליו לבקר בגדרה ולראות מה קורה. קיבל הנציב מוולוז'ין מכתב חזרה מארץ ישראל. כתב לו יהודי, כבוד הרב, אני שוחט. יהודי חכם, ירא שמיים, שתפקידו לשחוט. אני השוחט של גדרה. יאמין לי כבוד הרב, לפני שאני באתי לשחוט, הבחורים האלה לא אכלו בשר. ועוד מספרים עליהם שהם אוכלים לא כשר. הם לא יאכלו בשר אם הם שוחט יהודי. זה החילוניים שלכם? סיפרה, שמעתי לי לפני כמה ימים, הרבנית טאו, זיכרונה לברכה, שנפטרה עכשיו, שמעתי קלטת, שהיא מספרת זיכרונות קצת, היא גרה בתקופה מסוימת בגדרה. היא אמרה, גרנו בבית של אחד מאנשי בילו הראשונים, וראיתי דבר מעניין. היה שם בוידם עם כלי פסח. זה יהודי חילוני? זה אלה יהודים ששומרים כשרות, מניחים תפילין, קמים לתפילה, שומרי שבת, שומרי כשרות. אלא מה? כיוון שהם היו סטודנטים באוניברסיטה, אז אמרו, טוב, הם בטח לא דתיים. אז הנציב מוולוז'ין נרגע, והתחיל להגיד לכל היהודים מסביב, מה אתם רוצים מאנשי גדרה? אנשי גדרה מצוינים. למה אני מספר את זה? כי צריך לדעת, רבותיי, במשך הדורות של התנועה הציונית, הוציאו כל כך הרבה דיבה. מה זה דיבה? סיפורים לא נכונים, השמצות. הוציאו על התנועה הציונית ועל אנשי התנועה הציונית. גם אלה שלא שומרי תורה ומצוות, אנחנו עובדים יחד איתם. גם אלה שלא שומרי תורה ומצוות, יש להם זכויות גדולות בבניין ארץ ישראל. אבל חס וחלילה, אסור גם לשון הרע לספר. מה זה לשון הרע? לשון הרע אפילו על אמת. לספר דברים רעים על יהודי כשאין בזה צורך. קל וחומר, עוד הרבה יותר מזה, שאסור לספר שקרים. מישהו יגיד לכם, אנשי בילו היו חילוניים, תגידו להם, מהיום אנשי בילו היו יהודים דתיים, שומרי מצוות. רובם ככולם. על גבי הרקע הזה של תנועת חובבי ציון, שעבדו יחד הרבנים עם יהודים שבאמת, בחוץ לארץ היו שם באמת יהודים שלא שמרו מצוות, שעבדו בראשות תנועת חובבי ציון, וזה לא היה פשוט, וזה לא היה קל, והיו דיונים, והיו התלבטויות, אבל עבדו יחד. על גבי הדבר הזה, הקים הרצל את התנועה הציונית. הרצל, כשהוא כינס את הקונגרס הראשון, קודם כל שלח מכתב לכל המקומות שיש חובבי ציון, אני קורא לכל חובבי ציון לבוא, אנחנו מקימים תנועה כלל יהודית, כלל ישראלית. לכל היהודים שירצו לעזור לעלייה לארץ ישראל, ליישוב ארץ ישראל, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. על זה קמה התנועה הציונית. ובאמת, המטרה הראשונה של הרצל בתנועה הציונית הייתה לאחד את כולם. הוא רצה שיהיו יהודים, שיהיו רבנים בתוך התנועה שלו. שיהיו יהודים שומרי מצוות ובתוך התנועה שלו. ושיהיו גם יהודים לא שומרי מצוות. הוא לא שומע מצוות. הוא ידע שיש הרבה יהודים שלא שומרי מצוות. היה חשוב לו מאוד שכולם יהיו יחד. ובאמת, בגלל זה, הצטרפו אליו הרבה מאוד רבנים. היו רבנים שלא הצטרפו. היו קצת רבנים, מיעוט קטן, שהתנגד לתנועה הציונית, אבל היו הרבה מאוד רבנים שהצטרפו. שוב, זה לא היה קל, כי כשיש לך יהודי שלא שומע מצוות, והיו כאלה שהייתה להם אידיאולוגיה נגד שמירת מצוות, אז הוא מנסה, מה קרה? לדוגמה, הוא מקים בית ספר. בית ספר מטעם התנועה הציונית שמלמדים כפירה. מלמדים שלא צריך לשמוע מצוות. אז ודאי, היהודים הדתיים, הרבנים, באו ואמרו, תקימו בית ספר, אבל למה תחת השם של התנועה הציונית? לא, אנחנו רוצים דווקא תחת השם של התנועה הציונית. אז היו ויכוחים, והיו מריבות, והיו התלבטויות, אבל לא רצו לפלג את התנועה הזאת, שהיא תנועה של עם ישראל כולו. כן.
קצת קשה לבוא בטענות לתקופה היא שהחילוניות עדיין לא פרחה כמו שהיום, והיא ניסתה כמה שיותר להתפתח, וזה היה נראה כמו מלחמה, מי תופס את השלטון פה, את ה...
ודאי שהיו אז, ההגדרה שלך היא קצת לא מדויקת. החילוניות אז הייתה בהחלט בפריחה חזקה מאוד, אבל אתה צודק, שהיא לא שלטה בכללותה בעם ישראל, עד הרבה, רוב היהודים היו עדיין שומרי מצוות. אבל היו הרבה מאוד יהודים חילוניים כבר אז. ונכון, אבל מה שאתה אומר, שקשה לבוא בטענות. כי סך הכל, היהודי החילוני הזה, אנחנו חולקים עליו. ואנחנו לא רוצים לתת לו לקבוע את הצוויון של עם ישראל ושל מדינת ישראל. אבל הוא חושב שהוא עושה דברים טובים. הוא חושב שאם הוא ישכנע מישהו אחר להיות חילוני, הוא עוזר לו. הוא מחנך אותו לדברים טובים. אסור להסתכל על יהודי כזה כמו אדם רשע שבכוונה הולך לקלקל. הוא לא הולך לקלקל. הוא חושב שהוא מתקן. האחריות שלנו לדאוג שהתיקון יהיה תיקון אמיתי, לא התיקון שלו. תיקון של תורה ותיקון של מצוות יחד עם ארץ ישראל. אבל באמת זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להבין. התנועה הציונית היא לא תנועה חילונית. התנועה הציונית היא תנועה של כל עם ישראל. בתוך התנועה הציונית יש יהודים כאלה ויש יהודים כאלה. ובאמת הייתה בעיה גדולה. הייתה יותר מבעיה אחת. ברגע שהיה מיעוט של יהודים שומרי מצוות בתוך התנועה הציונית, אז היהודים החילוניים תפסו מנהיגות. למה היה מיעוט של יהודים דתיים? כי היהודים הדתיים פחדו להיכנס. והיו אפילו רבנים שהתנגדו לכניסה לתנועה הציונית. כפי שאמרתי, מיעוט, לא רוב הרבנים. אבל זה גרם לבעיה גדולה. והיו גם אז השמצות. מספרים, המנהיג של תנועת המזרחי, התנועה הציונית דתית, בראשית הציונות, אחת המטרות שהוא הכריז הייתה להכניס כמה שיותר רבנים לתוך התנועה הציונית. אז בוועידה השנייה של המזרחי קם אחד ושאל את הרב ויינס, תגיד, למה אתה לא מכניס מספיק רבנים? אז הרב ויינס חייך ואמר, אתה יודע כמוני, שכל רב שמצטרף אלינו, מיד יש אנשים שאומרים עליו שהוא לא רב, והוא לא גדול בתורה, והוא לא ש... למה? משמיצים, כי הוא הצטרף לציונות. ואתה רוצה חלילה שאני אחלה את כל הרבנים מעם ישראל? כן, ברגע שרב מצטרף אלינו, אומרים שהוא לא רב, אני אצרף את כל הרבנים אלינו, יגידו אין רבנים. זה היה בדיחה מאוד עצובה. כי עד היום, רבותיי, ההשמצות האלה משפיעות. אחת הסיבות שאני נותן את השיעור הזה, יש שתי סיבות שהשיעור הזה נצרח. סיבה אחת, מרכזית, שאנחנו נדע את האמת ונדע איך להתייחס לציונות ולתנועה הציונית. סיבה שנייה היא, שיש גם בימינו, בתשן סמכי, אחרי כל כך הרבה שנים, יש יהודים שבתוך כוונות שונות, משמיצים את התנועה הציונית, משמיצים את הרצל, משמיצים עד היום את התנועה הציונית. וזה דבר לא טוב. זה לא טוב כי זה לשון הרע, זה לא טוב כי זה שקרים, וזה לא טוב כי זה מקלקל. במקום שאנחנו נשתף פעולה ונעבוד יחד כדי לחזק את עם ישראל, לחזק את הלאומיות בעם ישראל, לחזק את הבניין של ארץ ישראל, זה גורם לפירוד. זה גורם לזה שזה יהודי אחד לא מכבד את השני. אנחנו עכשיו בזמן ספירת העומר, צריכים ללמוד כבוד אחד לשני. זה גורם לכך שיהודי לא מוכן לעבוד עם השני, לא כמו הדרך של הרב קוק, זה צער שעבד אפילו יחד עם בן יהודה כשהיה צריך. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לאהוב את התנועה הציונית. זה לא אומר שכל יהודי, בגלל שהוא ציוני, הוא אוטומטית הצדיק הכי גדול בעולם, אבל יש לו כבר נקודה טובה. בעזרת השם, אם נתייחס בכבוד וביחס חיובי לנקודה הזאת הטובה, אז זה יתפתח גם לנקודות אחרות. אבל אם אנחנו נזלזל בנקודה הטובה שיש בו, אז חס וחלילה אנחנו עלולים עוד להרחיק אותו הרבה יותר, חוץ ממה שאנחנו מפסידים, שאנחנו לא עובדים יחד איתו בדברים הטובים שהוא עושה. אפילו אם אנחנו לא מעריכים אותו, זה הפסד. תארו לעצמכם יהודי, ששנים מסר את הנפש ועבד קשה על ביטחון של עם ישראל, קצין בצהר, הוא לא שומע מצוות. לא מגיע לו תודה שהוא שמר עלינו כל השנים? לא מגיעה לו הערכה על זה שאנחנו יודעים את מסירות הנפש שלו ואת העבודה שלו למען עם ישראל? הוא עשה מצווה ענקית. נכון? מצוות אחרות הוא לא עושה. חבל לנו שהוא לא עושה. אנחנו לא שמחים בזה שהוא לא עושה. אנחנו רוצים לחנך את כולם לעשות את כל המצוות. אבל אם אנחנו לא נעריך אותו על מה שהוא כן עושה, אנחנו גם לא בסדר. אנחנו רוצים להיות יהודים טובים וצדיקים בעצמנו קודם כל. רצית לשאול שאלה.
למה בעצם, על מה היא מסתובכת? היא כל הזמן מתמקדת ברע, בחצי כוס הריקה, למה היא מתמקדת? בזה אתה לא בונה אומה. ביציאת מצרים, מצאנו
בחיפושון, אבל פה הטענה שלנו. אז תראה, צריך לדעת, כשאתה מדבר על התנועה, על היהדות החרדית, צריך לדעת שהיהדות החרדית היא לא שיטה אחת. רק נזכיר את זה בקיצור, ואז נחזור לנושא שלנו. הציבור החרדי, יש בו הרבה תלמידי חכמים, עם הרבה גישות שונות. יש תמיד חכם אחד היה רב מפורסם בציבור החרדי שהייתה לו גישה קיצונית שהוא פסל את כל הציונות ואת כל מדינת ישראל. הגישה שלו לא מקובלת גם בציבור החרדי. רוב הרבנים בציבור החרדי מודעים לזה, בכלל הם רוצים שיעלו לארץ ישראל, ורובם מודעים לזה שיש עכשיו תהליך של גאולה. אלא מה, הם מתלבטים באיזו מידה לעזור ולסייע ולעבוד יחד ובאיזו מידה שלו. גם בדבר הזה חשוב מאוד לדעת. ההתנגדות בציבור החרדי הולכת ופוחתת עם השנים. אתם לא רואים את זה, אבל זה שוב עניין של ידע היסטורי. בהתחלה הרבנים שהתנגדו לציונות אמרו אסור לשתף פעולה יחד עם הציונות, אל תעלו לארץ ישראל. הרבי מחבד, לפני האחרון, הורה לחסידים שלו לא לעלות לארץ ישראל. עד כדי כך. נו, היום יש דבר כזה? אין דבר כזה. כולם יכולים, כן? כל הרבנים מסכימים שיעלו לארץ ישראל. ברוך השם, בארץ ישראל יש ישיבות ויש קהילות, הרבה יותר מיישב בחוץ לארץ מבחינה איכותית. עכשיו, רגע. קודם כל, נכון, עדיין לא הגיעו לאמירת הלל, בעזרת השם, גם הם יחזרו בתשובה. קודם הם לא רצו בכלל לעלות לארץ ישראל. אחר כך הם אמרו, טוב, לעלות לארץ ישראל, כן, אבל לא להשתתף ביחד עם המפעל של התנועה הציונית. אחר כך קמה המדינה, עוד לפני שקמה המדינה, אחרי השואה, היו צריכים לעבוד עם פליטי השואה, התחילו לעבוד יחד עם התנועה הציונית. קמה המדינה, נכנסו לתוך הכנסת. כן. אתה יכול לראות עוד אם תצא לפני מערכת בחירות, תצא לשכונות מסוימות בירושלים, תראה כתובות על הקיר. אני זוכר את זה לפני שנים, מה כותבים על הקיר? כל גדולי ישראל האמיתיים עושים להשתתף בבחירות לכנסת. מי זה כל גדולי ישראל האמיתיים? נגיד לך מי זה לא. זה לא הרב עובדיה יוסף, זה לא הרב אלישיב, זה לא שיבדלו לחיים ארוכים, זה לא, אפילו לא הרב שח זצל, ולא, כן, כל הרבנים היום הגדולים, הידועים בציבור החרדים, משתתפים בבחירות. זה איזה מיעוט קטן שעדיין נאחז בשיטה הישנה הזאת שפעם היו אוחזים בה. זה בכנסת. אז מה? הייתה להן, היה עיקרון בציבור החרדי, בכנסת אנחנו משתתפים, אבל לא בממשלה. כי לממשלה יש אחריות משותפת. טוב, תנועת ש"ס, שהיא גם כן תנועה חרדית, משתתפת בממשלה. ואפילו אגודת ישראל עכשיו דיברו על זה שהשתתפו בממשלה. אז רואים שההתנגדות של התנועה שלה, לא התנועה, זה לא תנועה, של הציבור החרדי, הולכת ופוחתת עם השנים. כי הם לומדים. המציאות מלמדת אותה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותה. אלא הם עדיין לא מגיעים לדברי הרב קוק זצ"ל. יש כאלה שמכירים, ובם לא לומדים אותם. הם לא מכירים את כל התוכן הרוחני. יש לנו ספרים על גבי ספרים של גדולי ישראל בציונות הדתית. כן? כפי שאמרתי, עוד מזמן הגאון מווילנה יש כתבים ורעיונות ודברים שנכתבו במשך הדורות. בעזרת השם יגיעו גם לזה. צריכים סבלנות, כמו שצריך סבלנות לחילונים, צריך סבלנות גם למה שנקרא החרדים. אלה יהודים שעושים עבודה טובה וחשובה בבניין ארץ ישראל, ואלה יהודים שעושים עבודה ענקית בקיום תורה ומצוות ובגידול תורה ומצוות. צריך לחבר את כולם יחד. טוב, כן.
אבל אנחנו רואים שזה מתחלק יותר ויותר, לא? כי יש יותר ויותר חרדים
לא, הפוך בדיוק. אלא אם כן אתה מתכוון, מתחלק יותר במובן שכמו שפעם היה רק אגודת ישראל, היום יש אגודת ישראל ויש ש"ס. זה מתחלק בגלל שזה נהיה יותר מתון. זאת אומרת, יש היום לפעמים נשארים קיצוניים שהם לא רוצים לזוז, הם לא לומדים את הלקח. אז הם מתחלקים. אנשים אחרים מתקדמים, אחר כך יש כאלה שיותר מתקדמים. הבדלים בעם ישראל יש הרבה פחות היום ממה שהיה פעם. כפי שהזכיר פה, אני חושב שלזה התכוון מישהו ששאל קודם, בהתחלת התנועה הציונית, היהודים החילוניים, חלק מהם היו לוחמים בעד החילוניות, ונגד הדתיות. לא כולם. היו יהודים שפשוט אמרו, אני חילוני, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של האחרים. אבל היו כאלה שנלחמו וניסו כמה שאפשר שגם האחרים יהיו חילונים. אפילו בזמן קום המדינה זה היה כך. היום זה כמעט לא קיים.
ומה זה תנועת שינוי?
בכלל לא. תנועת שינוי טוענת שהיא רוצה כביכול להגן על עצמה. להשאיר לעצמה חופש להיות חילוני. הם מגישים כאילו שהחרדים מתקיפים אותם. הם לא באים באידיאולוגיה שאומרים אנחנו רוצים להפוך את כולם לחילונים. פעם זה היה שונה לגמרי. היה דבר נוסף על זה, תנועת שינוי באופן כללי לא אומרת, להיות חילוני זה האמת הכי גדולה בעולם. הייתה מציאות של כל התנועות הסוציאליסטיות, החילוניות, שהתבססו על מרקס, שאמר, דת זה אופיום, זה סמים, זה מזיק, אנחנו צריכים להילחם נגד הדת. והיו מלחמות כאלה. אנשים רצו לעזור. איך עוזבים ליהודי מסכן? הופכים אותו לחילוני. טוב, זה דבר חמור מאוד מבחינתנו, אבל זה לא נעשה מתוך רשעות, מתוך רוע לב, זה נעשה מתוך רצון לעזור. היום אין דברים כאלה. היום אתה רוצה, רבותיי, יש פה, מן הסתם בחדר הזה, יהודים שהתחילו את החיים שלהם בעולם חילוני. יש פה, במכון מאיר יש הרבה כאלה. פעם אדם היה צריך לעבור קודם מחסום שאמרו לו הדתיים האלה הלכו נגדם ורק אחרי שהגיע למצב שיכול להתיידד, יכול להיות פתוח אז הוא היה יכול לשאול, אולי יש בזה גם משהו טוב. היום המחסום הראשון כמעט לא קיים. יש בתי ספר חילוניים, יש תוכניות ידועות, יש בתי ספר חילוניים, כבר כמה שנים טובות, שלוקחים את הילדים בחודש שלו, לראות מה זה סליחות אצל הדתיים. לא היה דבר כזה בתקופות קודם. שבית ספר חילוני יבוא ויראה לילדים מה זה דבר דתי? אני, לפני כמה שנים, היו חברים שלי, יהודים מישיבת מרכז הרב, שהלכו לעשות סמינר על זהות יהודית לבית ספר של התנועה הקיבוצית של השומר הצעיר. אתה מבין מה זה? שומר הצעיר, אני חושב שזה היה שומר הצעיר, שפעם היה הכי הכי אנטי דתי, לקח קבוצה של יהודים דתיים, מה זה דתיים? בני ישיבות עם זקנים, עם ציצית בחוץ. לעשות לתלמידים שלהם בגיל תיכון סמינר הזהות יהודית. בזמן קום המדינה לא היה יכול להיות דבר כזה. אז כל מי שאומר לכם, רבותיי, שהמצב, המתח בין הדתיים והחילוניים הגיע לשיא, זה פשוט לא נכון. המתח היה ועדיין קיים, ואנחנו מצטערים על זה, וצריכים להשתדל, לטפל ולתקן ולעשות הרבה לזה, אבל המתח הרבה פחות ממה שהוא היה בשנים הראשונות של המדינה. ברוך השם. מכל מי שקורא את הדברים, מספיק לפתוח, לקחת, תיקחו עיתונים ישנים, פרשיות ישנות, ותפתחו את העיתונים, היום ונורא מה שהיה. יש שיר של נתן אלתרמן. אלתרמן היה משורר שהגיב על כל מיני דברים. הוא מתאר מה זה בקיבוץ, שיש איזה זוג צעיר, והילד הקטן מתחיל לשאול על בורא עולם, אלוקים. ההורים נבהלים. מי הכניס לילד הקטן הזה רעיונות לראש? אולי זה הסבא, יש להם סבא דתי, אין לו איפה לגור, אז הוא גאה איתם בקיבוץ. אז הסבא אומר, לא, אני עשיתי את כל מה שביקשתם. כשאני הלכתי להתפלל, נכנסתי לחדר, סגרתי את הווילון, נעלתי את הדלת, שאף אחד לא יראה אותי עם תלית ותפילין. רבותיי, אתם לא יודעים מה היה. היום יש קיבוצים עם בתי כנסת, מכשירים את החדר אוכל כדי שתיירים יוכלו לבוא ולאכול. אבל לא רק ביזנס, אנחנו עושים שנים, עושים מניינים בקיבוצים, יום כיפור. נוסעים כאן, נוסעים כל שנה מקריית משה ומעוד מקומות לעשות תפילות ביום כיפור. לא צריך לסגור את הווילונות. חבר'ה הצעירים באים ומסתכלים ומתעניינים. והרבה מהם מתעניינים ברצינות. אתם יודעים כמה בוגרי קיבוצים היו לנו פה במכון מאיר? מציאות שונה לחלוטין. וגם האנשים האלה של שינוי, כשאתה יושב ומדבר איתם באופן אישי, בסדר, מה? אין להם משהו באופן אישי נגדך. אלא יש להם בעיה ציבורית, הם מרגישים חנוקים מבחינה ציבורית. טוב, זה צריך למצוא את הדרך להסתדר. הם באמת חריפים מדי. הם מדברים לא יפה, זה חבל. אבל אם אנחנו נדבר איתם, יכול להיות שגם חלק מהדיבורים הלא יפים שלהם יירגעו. זה גם שאלה עניין. גם שאלה של יחס. היה לי לפני כמה שנים חוויה מעניינת. אנחנו כבר עלינו על הנושא הזה, כדאי לספר את זה. פגשתי באיזו מסיבה משפחתית יהודי שהיה אז חבר כנסת. חבר כנסת לא שומע מצוות. אז מישהו התחשק לו, הנה, פה יש יהודי שנקרא רב, ופה יש יהודי, חבר כנסת שנקרא חילוני, בואו נעשה ויכוח. אז אמר היהודי ההוא, עם דוד, תהי, אין לי ויכוחים. לא שאנחנו מסכימים על כל דבר. דיברתי איתו כמה פעמים, יש לנו הרבה חילוקי דעות, אבל כך, כלפי חוץ, אין לי איתו ויכוחים. שנינו ביחד, לגבי המדינה, לגבי כל מיני נושאי יסוד, אנחנו מסתדרים. הוא אומר, אתם יודעים, יש יהודים שאני לא מסתדר איתם. כשאני בניתי בית חדש, היה מישהו שבא אליי ונתן לי מזוזה. הרגשתי שלא אכפת לו ממני. רק שזה מגיע למזוזה, אז הוא רוצה שתהיה לי מזוזה. עם יהודי כזה, אני לא מרגיש נוח. אתם מבינים את ההבדל? כשאתה בא ליהודי ואומר, אתה לא מתעניין בצבא, אתה לא מתעניין במצבו, אתה לא מתעניין במפעל שלו, אתה לא מתעניין בכלל גם בבית שלו. מה אתה מתעניין? שתהיה לו מזוזה. אז הוא מגיש שאתה לא איתו. אז הוא לא רוצה לקבל את המזוזה, ויכול להיות שגם אחר כך הוא יבוא ויגיד, אני לא רוצה יהודים כאלה. אבל כשאתה בא ואתה עובד יחד איתו, ואתה עושה מילואים יחד איתו, ואתה מתעניין בבית שלו, ואתה סימפטי, ואתה נותן לו הרגשה טובה, כי באמת הוא יהודי שבונה את ארץ ישראל, ויש לכם הרבה דברים במשותף. אחר כך גם את המזוזה הוא יקבל ממך. לא רק שהוא יקבל, הוא יבקש ממך את המזוזה. אתה יודע שלרוב רובם של היהודים בארץ, במדינת ישראל, יש מזוזה בפתח הראשי. גם אלה שמכריזים על עצמם שהם חילוניים, ברוך השם. אנחנו בעם ישראל, ואנחנו במדינת ישראל, זאת מדינה יהודית, צריך לדעת את המשותף, את הבסיס מאחורי כל הוויכוחים וכל חילוקי הדעות. וזה, רבותיי, זה היסוד של התנועה הציונית. הרצל עבד קשה מאוד בחייו להחזיק את התנועה הציונית מאוחדת. כולם יחד. אז הוא ניסה כל מיני פשרות ודיפלומטיה, היה מומחה בדיפלומטיה, בפוליטיקה פנימית. זה קשה מאוד, כי יש ויכוחים, יש חילוקי דעות. אבל זה עוד יסוד של התנועה הציונית. תנועה הציונית פירושה אחדות של עם ישראל מסביב למטרה הזאת, מסביב למטרה של הקמת מדינה יהודית. ואם אנחנו הולכים נגד האחדות הזאת, וברוך השם אנחנו לא רוצים ללכת נגד האחדות הזאת, אז אנחנו מקלקלים הרבה מאוד. והתנועה הציונית, בצדק, בגלל הדברים האלה, זכתה לזכות של הקמת המדינה. אז נכון, גם בהקמת המדינה היו בעיות. אז היו צריכים, מישהו שאל אותי שבוע שעבר, למה לא כתוב שם השם במגילת העצמאות? לא אמנו שמגילת העצמאות זה דברי תורה. לא אמנו שמגילת העצמאות זה דבר מושלם. היו צריכים להתפשר. ישבו שם על הניסוח של המגילת העצמאות יהודים שבאמת היו אז אנטי דתיים. ויחד עם זה ישב הרב מימון, הוא לא אמר אני פורש. קיבל רשות לברך שהחיינו באופן רשמי בטקס של הקמת המדינה. בתוך מגילת העצמאות הוא הכניס לא את שם השם, אלא כינוי. צור ישראל. טוב. אז כולם מרוצים. אז אני אומר לך שאם אתה חושב שאתה יהודי יותר טוב מהרב מימון, שמגיל פחות מגיל 13, הוא כבר לימד תורה בקהילה שלו. למבוגרים, לא לילדים. זה היה גאון גדול מאוד, אחד מהרבנים הגדולים שהיו בדורות האחרונים בעם ישראל. אז אם הרב מימון בא ומכריע, אני חותם על מגילת העצמאות. אגב, גם הנציגים של אגודת ישראל חתמו על מגילת העצמאות. עם הצור ישראל ועם כל מה שכתוב שם. היה שם עוד תלמיד חכם, רב זרח ורבתיק, שהיה תלמיד חכם גדול שחתם על, הוא היה צעיר הרבה יותר מהרב מימון. חתמו על מגילת העצמאות. אז אנחנו כאן צריכים להבין שזה היסוד. וזה היה התנועה הציונית כל השנים. התנועה הציונית היא תנועה של כל עם ישראל. באים יהודים ואומרים, פלוני בתנועה הציונית אמר כך. טוב, אז פלוני אמר כך, זה הדעה האישית שלו. נכון, לבן גוריון היו דעות כאלה, לג'בוטינסקי היו דעות אחרות, לזה היו דעות כאלה, כל הזמן זה ככה. אנחנו צריכים לעבוד יחד עם עם ישראל, אנחנו לא משלימים עם הדברים האלה. יבוא בן גוריון ויגיד לא צריך לשמוע שבת, אנחנו נגיד כן צריך לשמוע שבת. אבל אנחנו לא נוטשים את התנועה הציונית בגלל כל הפגמים שיש בה. אנחנו שמחים בה ועובדים יחד איתה, ממשיכים לעבוד יחד איתה במדינת ישראל. כן, שבי שאלות היום.
הבעיה היא בהרבה דברים שאם אתה כבר בחוץ, אז אתה באמת בחוץ, גם יותר מוכרח לא תוכל להשפיע.
טוב, יש בעיה מעשית, וגם בזה היו מקרים גדולים. היה מקרה בזמן הרב קוק, שהיו בחירות ראשונות לנציגות יהודית נבחרת במדינת ישראל, והציבור הדתי החרים את הבחירות, וכתוצאה מזה החילונים קיבלו שליטה מוחלטת על היישוב בארץ ישראל. ואחר כך הציבור הדתי לא התאושש מזה. זה סכנה ממשית. אבל מבחינה עקרונית אנחנו לא עוזבים את כלל ישראל. גם כשהוא בצרות. גם כשיש בו חטאים. אנחנו לא נוטשים. נטישה זה דבר חמור. כמובן שאנחנו צריכים להיזהר. לפעמים אתה צריך לבוא ולהגיד, טוב, אני צריך לחנך את הילדים שלי, אני אקים יישוב תורני ואני אחנך את הילדים שלי שם. אבל בינתיים אני עושה כל מיני דברים אחרים. והיישוב משלם מיסים ברצון, והנציגים של היישוב משתתפים בכל מיני דברים, אנחנו מצביעים בבחירות. אנחנו לא מנתקים. כן, אמרתי שיש הרבה שאלות היום. כן. יפה מאוד. שאלת, אמרת שני ביטויים, אחד מהם נכון ואחד מהם לא נכון. אני אצטט. הביטוי הראשון שלך היה, אנחנו, עושה רושם שאנחנו זה התנועה הציונית. וביטוי השני היה, אנחנו צריכים להרים אותה. הביטוי השני נכון, הראשון לא נכון. רבותיי, בוודאי, מי שיודע תורה, יש לו תפקיד לעזור ליהודים אחרים. להשפיע עליהם לטובה. זה מצווה גדולה. בזהירות. כי אם אתה תבוא ותטיף לו, הוא יברח. אתה צריך בעדינות, בשפה שהוא יכול להבין, להרים אותו שלב על גבי שלב. מאיפה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, איפה שאנחנו נמצאים. אבל ודאי, מי שיודע את האמת, מי שיודע מה המקורות האלוקיים של הציונות, יש לו תפקיד לנסות להרים את התנועה הציונית. זה תפקיד מאוד חשוב. כל מה שאפשר לעשות, צריך לעשות בנושא הזה. מהיום, עד כמה זמן שזה ייקח, וזה יכול לקחת עוד הרבה הרבה שנים, ואנחנו לא נראה את סוף העבודה. איך הסיסמה שעכשיו מדפיסים גם על חולצות? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. נכון? אבל אנחנו לא התנועה הציונית. התנועה הציונית היא כל עם ישראל. וחס וחלילה שבן אדם לא יגיד, אנחנו התנועה הציונית. אז ממילא, אנחנו זה אנחנו. השמאל הוא לא התנועה הציונית. הימין שמוכן לבטל כל מיני דברים הוא לא התנועה הציונית. זה לא נכון. התנועה הציונית כוללת ימין ושמאל וכל עם ישראל. גם האנשים הבעייתיים בעם ישראל. הם בפנים. הם חלק מעם ישראל. התנועה הציונית פירוש הדבר תנועה להקים את הלאומיות של עם ישראל כולו. עם. בעם אתה לא יכול להגיד המצורעים בחוץ. ולכן אנחנו צריכים להיזהר מאוד מביטוי כזה. כי יש יהודים שבאים ואומרים, הנה אנחנו תלמידים של הרב קוק, אנחנו יודעים את כל האמת, ממנה לא צריך להתחשב באחרים. תמיד צריך לעבוד בצורה כזאת ולהיאבק בצורה כזאת שאתה לא תתנתק מהאחרים. וזה חשוב מאוד בכל המאבקים הציבוריים לשים לב איך נאבקים שלא ליצור מחיצות, לא ליצור הפרדה בינך לבין שאר עם ישראל. כן? שוב, צריך לעבוד תמיד על האחדות של עם ישראל. טוב רבותיי, קצת הסתעפנו מהנושא, אבל זה הנושא הבסיסי, אנחנו עוד נשלים את הדברים בפעמים הבאות. עד כאן לשיעור, עוד שאלות, אם מישהו יש לו שאלות דחופות, אפשר אחר כך בחוץ. תודה רבה לכם, להתראות.